אנחנו נמצאים בתחילתו של זמן חורף, בעזרת השם שישה חודשים, שבאמת בחור יכול בשישה חודשים האלו, כל אחד מאיתנו, להתקדם ולהתעלות. אני חושב שחשוב מאוד, כדי שנצליח באתגר, במשימה, נצליח להתעלות, בחור צריך להגדיר לעצמו א', מה המשימה, לאן אני מגיע, לאן אני רוצה להגיע, מה הדברים שאני רוצה לקבל. אם אדם לא מגדיר לעצמו מטרה, הוא לא יגיע למטרה. אם אדם מגדיר לעצמו מטרה, הוא יכול להגיע לשם. שאלה מספר 1. שאלה מספר 2, מה הדרכים? מה הדברים העיקריים שאני צריך לעשות כדי להגיע למטרה הזאת? כי אם אדם לא סולל לעצמו את הכביש, הוא לא יודע איך מגיעים למטרה. גם אם הוא ישים לעצמו מטרה, הוא לא יגיע. אני מבקש היום בשיחה לדבר על המטרה ועל הדרכים איך מגיעים למטרה הזאת, כדי שבאמת השישה חודשים האלו יהיו שישה חודשים שיזניקו אותנו קדימה, שנרגיש שמחה, שנרגיש התעלות, שנרגיש שאנחנו לא נמצאים באותו מקום. אני חושב שהקריאה של הפרשה שלנו, לך לך, הזוהר שאומר שזו זעקה שהשם זועק בכל העולם ובכל הדורות, רק אברהם הוא זה ששמע. וכמובן הדברים מעוררים תמיהה, מה מיוחד באברהם? למה רק הוא זה ששמע? נגיע לזה בהמשך הדברים. אבל בעצם זעקת השם, לך לך מארצך ומולדתך ובית אביך, אל תחיה מוסכמות, אל תהיה בעדר, תתקדם, תעמיק, תגיע אליי, אל המקום אשר אראך, תהיה איש אלוקים, תהיה עבד השם. זו בעצם המטרה. לעולם לא להישאר במקום, ללך לך, להתקדם ולשים את השם במרכז, להיות איש אלוקים ולהיות עבד השם. להט בעבודת השם, להט בלימוד, בתורה, להט בהלכה. אדם שיש לו להט בתורה, להט בהלכה, להט בעבודת השם, הוא שואל את עצמו בשביל מה אני כאן. זה מה שאברהם שאל את עצמו, ולכן הוא כל כך התקדם. אלה בעצם המטרות. בחור שיגמור את השישה חודשים, כשיש לו להט לתורה, להט להלכה, להט לעבודת השם, הוא מתקדם כל הזמן, הוא מברר לעצמו דברים, הוא מבין בשביל מה הוא חי, מה התפקיד שלו, מה זה דורש ממנו, הוא בעצם מתקרב יותר ויותר ויותר למטרה. להבהיר את הדברים, דיברתי על זה בעריכות עם התלמידים הישראלים בבתים חמים שהיו, אני רוצה לרגע לחזור לפרשת נוח ומיד לחזור מיד לפרשת לך לך, בשביל מי שלא היה בבתים חמים. נוח מתחיל את חייו כאיש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח, וגומר את חייו כשיקור, ויגל באוהל. וכמובן זה צריך להטריד את כולנו, איך זה קורה לצדיק כזה שהוא מגיע לזה. אומר הרב ליכטנשטיין בשיחה, לא ניכנס עכשיו על מה זה מבוסס, שבעצם התורה נותנת לזה תשובה. כי התורה קוראת לנוח, ויחל נוח איש האדמה, והייתה קרה. אומר הרב ליכטנשטיין זכר צדיק לברכה, אין שום בעיה שאדם יהיה חקלאי. מה שנוח עשה כשהוא יצא מהתיבה, שהוא הבין שיש לו תפקיד לשקם את העולם ולבנות את העולם מחדש, הוא מצוין. בתנאי אחד, שזה איש אלוקים שעובד אדמה. שאני מבין שכל מה שאני עושה בעולם זה הכל לכבודו יתברך. שאני שגריר, שאני לא חי דקה לעצמי, לכן זה עבד. עבד זה אדם שמשובד לאדוניו. אך כשנוח יצא מהתיבה באמת היה לו את זה, אבל כשעיסוקו השתלט על זהותו, הוא נשאב לשיקום העולם עוד ועוד ועוד ועוד, ופתאום האמצעי נהפך להיות מטרה, ופתאום איש אלוקים שעובד אדמה הוא נהפך להיות איש אדמה. תודה רבה. וכשהוא נהיה איש אדמה הוא שוכח מה המטרה, להיות שותף עם השם בבריאת העולם. אז הוא מתחיל לרדת, אז הוא נוטע כרם, ואז הוא נהיה שיקור. אומר הרב ליכטנשטיין לסיכום, אפשר להיות איש אלוקים העוסק בכימיה ואיש אלוקים העוסק במשפטים, אבל אי אפשר להיות איש כימיה ואיש משפטים. המטרה היא שהישיבה תיצור מציאות שכל החיים אנחנו נהיה איש אלוקים. זה היה משה רבינו. משה רבינו היה מלך והיה צבי, מצביא, מנהל את המלחמה עם המלאק, והיה שופט, אבל תמיד הוא היה אבן נאמן, תמיד הוא היה איש אלוקים. הוא לא היה מלך, הוא היה איש אלוקים שגם עושה במלך, איש אלוקים שגם שופט. לכן הוא אנטיתזה לנוח. לכן המדרש מדבר על נוח ומשה רבינו. נוח התחיל כאיש צדיק, גומר כאיש אדמה. משה רבינו מתחיל כאיש מצרי, גומר כאיש אלוקים. גם בישיבה אפשר להיות ולהיות איש גמרא, אבל לא להיות איש אלוקים שעוסק בגמרא. ואם אנחנו רוצים להיות כל חיינו איש אלוקים, אנחנו חייבים להתחיל את זה כאן, וכאן להיות איש אלוקים. ולכן זו המטרה, להיות איש אלוקים, עבד נאמן. לקחת את משה רבינו כדוגמה, כמו שהרמב"ם כותב בהלכות תשובה, שכל אחד יכול להיות משה רבינו בנקודה הזאת. כל מה שנעשה במשך חיינו זה הכל בתור עבד השם, כי זו מטרת חיי, בשביל זה אני חי, בשביל זה השם הביא אותי לעולם. ממילא לימוד התורה, לימוד ההלכה, כל זה חייב להשתלב עם עבודת השם, חייב להיות להט בתפילה. אם בחור לא מגיע לתפילה ומגיע רק לסדר, הוא כבר מקרין לעצמו שזה לא עבודת השם, שזה עיסוק אינטלקטואל. אנחנו חייבים להגביר את הלהט בתפילה בישיבה, את הלהט בתורה, שיהיה ויכוחים בתוך בית מדרש, כי יש לנו מטרה, אנחנו רוצים להגיע להיות איש אלוקים. כי אם נהיה את זה פה, נוכל לקחת את זה לחיים. לא נהיה את זה פה, לא נוכל לקחת את זה לחיים. מהצבת המטרה אני מבקש ללכת לפרשה ולדבר על שלוש נקודות שהם שלושת הכבישים איך להגיע למטרה. אברהם יורד עם שרה למצרים בפרשתנו, הוא מבקש ממנה אמרינה אחותי את, כדי שלא יהרגו אותך. אומר המדרש, זה מה שהציל את לוט לאחר מכן בהפיכת סדום. הוא היה שם, הוא ידע שאם הוא יגיד לפרעו ואנשיו שזה שקר, שאשתו, הוא יקבל מתנות וכסף וזהב. הוא התגבר על עצמו ולא עשה את זה, ובזכות זה הוא ניצל משדום. אומר המדרש, מה זכירה נזכר לו? שתיקה ששתק לאברהם, בשעה שאמר אברהם על שרה אחותי את, והיה יודע לוט ושותק. וכל מי שרואה את המדרש עומד תמה, הרי בפרשה הבאה אנחנו נקרא איך לוט הולך נגד מוסכמות. כל העיר לא מקבלת אורחים ושונאת אורחים, והוא רץ למלאכים ומכניס אותם הביתה. למה לא להגיד שבגלל זה הוא ניצל? עד כדי כך שהוא רוצה לתת את שתי בנותיו, שוברים לו את הדלת והוא לא מוותר. לכאורה מעשה הרבה יותר הירואי, הרבה יותר מיוחד, מאשר פה שהוא יכל לספר והוא לא סיפר. אומר הרב דסה, הכנסת אורחים הוא לא התמודד איתה, כי הוא ראה את זה כל הזמן בביתו של אברהם. כשאתה עושה משהו שקל לך, שאתה רגיל, שחונכת, שאין בו את הלך לך, את הקושי לעזוב, להיות שונה, להיות אחר, להתגבר על עצמך, אתה לא מתקשר לריבונו של עולם, ולכן גם השכר הוא מועט. אבל לוט היה תאב לכסף, הוא רצה הרבה כסף, עד כדי כך שהוא נפרד מאברהם. איני רוצה לא באברהם ולא בבורו, העיקר שאני אלך למקום איפה שיש מראה. והוא ידע שאם הוא הולך ומספר להם הוא מקבל הרבה כסף, וזה היה קשה לו, והוא התגבר, ושם הוא נקשר לקדוש ברוך, ולכן שם הוא מקבל שכר, ולכן מכוח זה הוא ניצל ולא מכוח הדבר השני. הרב קוק בעין היה מרחיב את הראייה, אומר דבר מדהים, מה פתאום לא בכלל רוצה כל כך הרבה כסף? הוא גדל בבית אברהם כל הזמן, למה זה מה שמעסיק אותו? אומר הרב קוק, זכר צדיק לברכה, גם אברהם היה לו הרבה כסף. התורה מספרת כמה פעמים שמקנה רב היה לאברהם, רק אצל אברהם זה היה בתור אמצעי לקדש שם שמיים ולקרוא בשם השם. הוא הבין שאם לא יהיה לו אוהל מיוחד והוא לא יחשב עשיר, אף אחד לא ייכנס לאוהל שלו, והוא לא יוכל לגרום להם להתקרב להשם. בדיוק כמו שדיברנו קודם על איש אלוקים, אז הכסף סימש של אברהם בתור איש אלוקים כדי לקרוא בשם השם, אבל הוא היה עשיר וזה היה חשוב לו כסף, כי הוא הבין שבלי זה לא יהיה לו מעמד חברתי והוא לא יוכל לקרוא בשם השם. אבל אצלו זה היה תמיד אמצעי. אבל לוט לא היה מספיק מבוגר, הוא לא קלט שזה אמצעי, אצלו זה נהפך להיות מטרה. אז גם זה נבע מבית הוריו, מדהים, כי הוא ראה של אברהם זה חשוב, אבל אצל אברהם זה היה איש אלוקים ואצלו זה היה איש כסף, עד כדי כך שהוא מסכים להיפרד מאברהם ומילות. ואני חושב שזה, רבותיי, הדבר הראשון שאנחנו צריכים ללמוד מהפרשה. אתה רוצה להיות איש אלוקים? אתה רוצה שבאמת הישיבה תשפיע עליך לחיים? שזה לא יהיה משהו חולף, משהו רגעי? תתמודד עם קושי. אם בחור ילמד פה שעות, אבל דווקא כשקשה לו, הוא יעזוב. אם בחור בישיבה יהיה צדיק, אבל כשהוא מחוץ לישיבה באווירה אחרת, הוא יהיה אחר. הוא לא יתקשר להשם, הוא לא יקנה, הוא לא יהיה איש אלוקים. הוא יהיה איש ידע, הוא לא יהיה איש אלוקים. איש אלוקים בא כשאדם דווקא עם הקושי שלו מתמודד, נאבק. לכן חז"ל אומרים לפום צרה אגרה, השם נותן יותר שכר איפה שזה קשה. למה? כי איפה שזה קשה ואתה בכל אופן מצליח, אתה נקשר נפשית, אתה קונה. איפה שזה קל, אולי אתה יודע את הכל, אתה לא קונה. אנחנו צריכים קניין תורה. לכן חשוב, רבותיי, אף אחד לא ישלה את עצמו. אי אפשר להגיע להיות איש אלוקים אם אין עמל בלימוד. תנאי ראשון, עמל בתורה, עמל בלימוד. ודווקא איפה שיש קושי, שם אני אלך. את זה אני אכבוש, אני אשים לעצמי יעד. גם בעבודת השם, דווקא המידה שקשה לי, עליה אני אעבוד. איפה שאני מרגיש שאני חלש, שם אני אתמודד. זה הלימוד מילות בפרשה שלה. כביש מספר אחד, התמודדות עם קושי בלימוד התורה, בעמל, בעבודת השם, הם אלו שמקשרים את האדם לאלוקיו. כביש מספר 2, אי אפשר להתקשר אל השם בלי עומק, בלי התבוננות, בלי מחשבה, בלי להבין דברים עד הסוף. מי שיש לו בלגן יודע קצת פה, קצת שם, אבל הדברים לא סדורים עליו, לא יושבים עליו, הוא לא יראה את היופי, הוא לא יתקשר נפשית, זה לא ידבר אליו. איך אברהם הגיע למצב הזה שהוא שובר את כל הפסלים? תחשבו מה כוחות הנפש שנדרש ללכת נגד כל החברה, הכל, עם האמת שלי. איך הוא מגיע לזה? אומר המדרש בראשית רבה, רבי יצחק פתח שמעי בת וראי. הוא ראה, הוא התבונן, הוא חקר, הוא שאל, הוא דרש, הוא עמל. הטי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך. לא ללכת לפי מוסכמות, לא מה שאבא שלי חושב, בית אביך, מה שעמך, זה לא. כל דבר תבדוק. אבל המדרש ממשיך. אמר רבי יצחק, משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת. בירה זה עיר, זה ארמון, פלס, בוער, שורף, יש אש. אמר תומר שהבירה הזו בלא מנהיג? מי גרם לשריפה הזאת? מי גרם לאקשן הזה? מי גרם לדבר הזה? הרבה ראו את הבירה, אבל אברהם שואל כאברהם עמוק, כי הוא רוצה להבין. הציץ אליו בעל הבירה ואמר, אני הוא בעל הבירה. כך שאל אברהם אבינו, העולם הזה בלא מנהיג? אז מכוח השאלה, מכוח הרצון לדעת, השם מתגלה אליו ואומר לו, אני הוא בעל העולם. וכמובן שדריך ביור במדרש, מה פתאום המשל הזה על בירה דולקת, נשרפת? מה נשרף פה? מה אברהם ראה שנשרף? Was fired. מה נשרף? מה גורם לאברהם פתאום לעצור, לחשוב ולברר? אני מבקש להביא בקצרה שלושה פירושים, וכל פירוש אני חושב יש לו משמעות לחיים שלנו. אומר הלקח טוב, אתה יודע מה זה נשרף? הוא ראה לאן אנשים מגיעים, איזה חטאים, איך הם מקלקלים את עצמם. עברו 20 דור מאברהם הראשון ועד אברהם, וכמה דורות קלקלו מעשיהם, דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה. הוא רואה לאן אנשים יכולים להגיע כשאין תורה, כשאין השם. היום עם האינטרנט, עם כל הטכנולוגיה, כל כך ברור לאיזה מקומות נוראים אדם יכול להגיע. נוראים. אברהם אבינו אמר, לא יכול להיות, העולם יש לו מטרה, העולם יש לו תפקיד, האדם יכול להגיע למעלה, לא למטה. והחיפוש הזה, איך להגיע למעלה, לא למטה, גרם לאברהם ללכת נגד כל החברה ולחפש את אלוקיו. זה הלך לך. לך קדימה. אל תישאר אף פעם במקום. תתקדם. תהיה יותר טוב. יותר טוב בין אדם לחברו, יותר טוב בין אדם למקום, אדם יותר רגיש, אדם מקשיב, תתעלה, תהיה רוחני. ודווקא מתוך החושך, מתוך השריפה, מתוך החטאים, הוא הבין, זה לא יכול להיות. לא בשביל זה בראו את האדם. לא בראו אותו להגיע לשפל כזה. גם אנחנו צריכים להבין, בלי תורה אין כלום. האדם רק מדרדר מטה, מטה, מטה. וזה צריך לתת לנו, ההתבוננות באדם צריכה לתת לנו אנרגיה, כוח, להתמיד, לעמול, ללעת, להתלהבות. עוד רבי עקיבא הגב, עוד צורת, עוד אמונה, עוד מערל, עוד שיח עם הקדוש ברוך הוא בעומק, דביקות. זה הבירה דולקת, הסבר מספר אחד. השפת אמת מסביר שדולקת זה לא שורפת, אלא דולקת זה מלשון דלקת אחריי, רצים. הוא רואה כל מן את האנשים רצים, רצים כל הזמן. אין שום מנוחת הנפש. כולם כל הזמן עסוקים, עסוקים, צוברים, עושים. הוא שאל בשביל מה? בסוף האדם מת. מה המטרה בכל זה? הוא הבין שחייב להיות משהו נעלם, משהו עמוק יותר שנותן משמעות לריצה. אתה רץ בעולם הזה כדי לקנות את עולם הבא. זה לא משהו חולף, זה משהו של נצח. אז מה שגרם לאברהם זה הריצה של האנשים. וההסבר השלישי, זה ההסבר של המדרש רבה, שהבירה שורפת מסמל את גורמי השמיים, את, את, את כל מה שקורה בעולם, שמש, ירח, כוכבים, אקשן. המורכבות, המורכבות שיש היום של הרפואה, של הביולוגיה, איך האדם נברא, איזה מלאכת מחשבת, היא גורמת להבנה שיש בורא. רבותיי, מי שלא הגמרא תציק לו, הוא לא ילך לישון כי יש לו דברים לא ברורים. הוא מברר, הוא מתבונן בעצמו, בעצמו, בתורה, בקשר ביניהם, בקדוש ברוך הוא, לא יוכל להיות איש אלוקים. איש אלוקים לא מגיע מלימוד שטחי. איש אלוקים לא מגיע מללכת עם העדר, עם הקבוצה. הוא מגיע מהתבוננות, ממחשבה. הוא מגיע מהתמודדות עם הקושי, כמו שדיברנו. ונקודה שלישית ואחרונה. אומר המדרש, משה רבינו עולה לקבל את התורה והמלאכים זורקים עליו אבנים, אומרים לו, רוידף, מה פתאום אתה מוריד אותה לארץ, שתישאר למעלה? באותה שעה ביקשו מלאכי השרת לפגוע במשה. מה עשה משה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? שינה את הפנים של משה לפנים של אברהם אבינו. קלסטריו של פניו דומה לאברהם. אמרתם, לא יכולים לזרוק אבנים, הרי הוא ירח אתכם בבית, אז הכרת הטוב, אל תזרקו אבנים. אז הם הפסיקו לזרוק אבנים. שואל הפרי צדיק, יופי, מצאת פטנט טכני איך הם לא יזרקו אבנים, אבל מה זה עונה על השאלה למה התורה יורדת לארץ? למה משה רבינו צודק שהוא לוקח את התורה ממקום כזה קדוש לארץ? עונה הפרי צדיק, אברהם אבינו יסביר לנו מה זה להיות עבד השם. לקחת את החומר ולעבוד איתו את בורא עולם. לושי ואפיורות. קידוש החומר. ההבנה שכדי להיות איש אלוקים ועבד השם זה לא רק בבית מדרש, זה גם בפנימייה. זה לא רק בבית מדרש, זה גם בשבת החופשית שאני לא בישיבה. והשאלה אם יש הרמוניה בין איך שאני חי, אם החומר והרוח מתחברים יחד לעבודת הבורא. אצל מלאכים אין חומר, לכן התורה לא נשארת אצל מלאכים, כי מטרת התורה היא קידוש החומר. אם בחור רוצה להיות עבד השם, חייב להיות שהוא יחיה את החיים שלו בהרמוניה. חייב להיות שעבודת השם תהיה קודם כל פה בבית מדרש בעמילות, תמשיך לפנימיה, תמשיך לשבת חופשית. אדם שחי בסתירה אין לו זהות, כמו שנוח איבד את הזהות שלו שהוא נהיה איש אדמה. גם אדם שחי בסתירה לומד, אבל אחר כך בפנימיה רואה משהו שלא צריך לראות, עושה משהו שלא צריך לעשות, הוא חי בסתירה, הוא בעצם לא איש אלוקים, כי אין לו זהות, אין לו אידנטיטי. אם אני מסכם, הצבנו לעצמנו מטרה, עבד נאמן, איש אלוקים, להט בתורה, התלהבות, פאשון בתורה, פאשון בעבודת השם, פאשון בתפילה, בהלכה, פאשון בחיים, לא רק בקודש, לקחת את החול ואיתו לעבוד את הבורא. ודיברנו על שלושה כבישים. אני נקשר איפה שזה קשה, העמל, ההתבוננות, העומק, בכל דבר, בתורה, בי, בקשר, בריבונו של עולם, ולחיות את כל החיים כהרמוניה. אני מבקש לסיים בדברי החתם סופר, ובזה נגמור. לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. למה הוא לא אומר לו מיד לאט? למה הוא משאיר את זה פתוח? אומר החתם סופר דבר נפלא, הוא לא אומר לו לאן, ואברהם מנסה לנחש. אז אברהם אומר, בטח זה לאיזה אי בודד ששם נתחיל את מדינת התורה, איזה מקום שאף אחד לא גר, ומשם נתחיל מחדש. פתאום השם אומר לו ארץ כנען, הוא מבין שותה, הוא מבין שהשליחות שלו זה להשפיע, לקרוא בשם השם, להעלות את החברה, לא להתבודד. גם לנו יש תפקיד, חבר'ה, להעלות לא רק אותנו, את החברה, משפחה, חברים, כל התנועה הדתית לאומית, הכל, לעלות למעלה. תפקיד אדיר, כל אחד מאיתנו שליח. לא נוכל להגיע לזה אם אנחנו בעצמנו לא נחיה חיים של להט, של התלהבות, שעבודת השם מחיה אותנו, שהבירה דולקת, נהפכת להיות בירה של תורה שדולקת, שמחיה. יהי רצון שכל אחד מאיתנו ישמע את קריאת הלך לך ויתקדם מעלה מעלה, ובכך נעשה נחת לריבונו של עולם ונועיל לכלל עם ישראל.